אנחנו בפרשת בעלותך את הנרות, אל מול בני המנורה, ואירו שבעת הנרות. בעלותך את הנרות, לא אמר בהדליקך את הנרות, אלא בהעלותך. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כל אחד מהם איתנו, גם היהודי הכי פשוט, יש לו תפקיד בעולם הזה לעשות רצון הבורא. והוא צריך רק, כמו שאומרים, ללחוץ על הכפתורים, ללכת לבית הכנסת, לשבת בבית המדרש, לפתוח את הגמרא, לשבת ללמוד, והקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. כבר כתב רבנו הארי, שלפני הלימוד יאמר את הפסוק, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כלומר, אנחנו צריכים רק את ההשתדלות המינימלית שלנו. והקדוש ברוך הוא לעת גומר עליי, הוא ימשיך לעשה את מה שצריך לעשות. אז זה בענותך את הנרות. אבל לזכור, אל מול בני המנורה יאירו שבעת הנרות. הרב הפותח, שם שמרם, הזכיר מה שהזכיר, מה ששמעתי בכל אופן. המקור של זה בירושלמי מסרת שקלים. המרה שם אומרת שכשאדם לומד תורה צריך לדעת, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד כנגדו. כלומר, כשאדם לומד גמרא, אז הוא קורא, אמר רבי חתילאי, אמר רבי מאיר, אמר רבי שמעון. צריך לדעת, כשאתה מזכיר את שמו של אותו תנא או אמורה, הוא בעצמו נמצא לידך ושומע את מה שאתה אומר. ולכן, אדם צריך מאוד זהירות כשהוא מקשה או מתרץ, או לפעמים לומד איזה פירוש, ואומר לא הבנתי מה פירוש, מה כתב, או לפעמים מתבטא בביטויים קצת לא מתאימים. צריך להיזהר ולדעת שאותו מחבר נמצא מולך, והוא שומע את מה שאתה אומר. ואתה יכול לומר, אולי לא ירדתי לסוף דעתו, או לא הבנתי את מה שהוא אמר, אבל לא לדחות ולדבר חס ושלום באיזה מילים לא מתאימות כנגד אותו צדיק. אני אספר לכם מעשה אחד שהיה, שכך שמענו לרבותינו כמה פעמים. הגאון רבי יוסף חיים, בעל הבן שי, ידוע. סליחה שאני מפסיק רגע, אני חושב שאני צריך לברך שהיה לנו כמה פנים חדשות שלא ראיתי אותם, אולי שנה או יותר, כי הייתי פעם מזדמן באשדוד הרבה, אבל עכשיו קצת פחות, אבל אז אולי אחרי השיעור, יועיל, אני אברך אחרי השיעור, אבל הוא אומר כן. אז בקיצור הדברים, אומר שם, הירושלמי, אז המעשה, אני הגעתי למעשה שהיה. הגיע רבן יוסף חיים לארץ ישראל. הוא יצא, זה הפעם היחידה שידוע לנו שיצא מעירו בגדד והיה בארץ ישראל בשנת דף רש כפתת. כלומר, לפני 150 וכמה שנים. 153, משהו כזה, בערך. אז הוא הגיע בקיץ, אחרי פסח, זאת אומרת, בתוך ימי ספירת העומר, היו לו כמה מטרות. הוא היה ברק לעומר, היה במירון, שם דיבר את השיר, והמרתק כל החי. אשכנזים גנדו את זה, עשו את זה שלהם, אבל זה שיר שהוא דיבר. ואני זכיתי לכתוב על זה מקורות, על כל תיבה ותיבה שהוא גדל שם, תפיית בית, והוא שם שר אותו, פרסם אותו ברבים. והיה עדיין צעיר, הוא היה בגיל 36. אחר כך נסע לירושלים. והיה לירושלים, והמטרה שלו הייתה לפגוש את הרב הירא. הירא היה חותם, הירא הרב ידידיה רפאל אמולאפיה. היה גאון גדול וקובל גדול, שהוא היה הסופר של נכד הרשש. הרשש כבר הלך לעולמו, והיה לו ממלא מקום נכדו, קראו לידו בהר הזיתים, קראו לו הראש, רבי רפאל אברהם שרעבי. הוא חיבר ספר דברי שלום על הקבלה. יש לו גם פשט, חידושים. היה מאוד חריף, מאוד. והספר הזה, דברי שלום, הפך להיות ספר חובה לכל מי שלומד קבלה ויודע ומבין את תורת הניסן לעומק. והוא ספר מאוד עמוק, ולא כל אחד יכול לסבול להבין אותו. אז ישבו שם, מירושלים, ישבו שלושה חברים, הגאון רבי יוסף חיים, ואיתו היה רבי אליהו מני, הרב של חברון, שהוא היה קצת מבוגר ממנו בעשר שנים, ואיתם הרב ניסים עני, הוא הראשון שכתב את הסידור חוקת עולם שיש בו שילוב הוויה עדנות. אז היה רבי שלמה מוסריות, בא בית הכנסת מוסריות. הוא נדבר לי בו, היה בא, קצת ממון היה לו, אבל נדיב לב היה. הוא החליט להוציא סידור, שבסידור יש שילוב הוויה עדנות בכל תיבה ותיבה. כמו שכך את הרבנו ארי, כשאתה מברך, גם זה תכוון, אני קורא כתוב בהוויה, אני קורא עדנות. תכוון, תשלב אותם, יוד עם א', כן, ד', ו', נון, כן, יוד. בזה אתה גורם ייחוד למעלה במות העליונים, ועושה נעתוח לבורא. אז הוא, הרבה ניסים אלה, הוא כתב את הסידור הזה. חסה על ימי החול, על שבת, כך חסה גם על חגים והמועדים, וגם ראש השנה ביום הכיפור. אז היה ידוע, כי הוא היה מחוץ לזה, היה מחכמי בית אל המסמכים. שלושתם ישבו יחד ללמוד בתורת הקבלה. והיה לפניהם הספר דברי שלום של הרשש. ורבי לאומני קרא איזה קטע מדבריו, רבי לאומני היה תקיף. זה באמצע שהיו לומדים, אמר, אני לא הבנתי מה הוא אמר, למה הוא כתב ככה, הוא דיבר קצת בתקיפות. והנה, תוך כדי הדיבור שלו, התחלתם, וניתן ממנו כוח הדיבור למשך שעה עד שעתיים. קיבל מהן איזה אירוע, שם שמו. רבי יוסף חיים קם וישב בצד, לא רוצה להתערב, ובן סימני שתק, אחרי שעתיים חזר לדיבור אליו ואמר תדעו, קרא לחברים שלו ואמר להם תדעו שחס ושלום נגזר עליו מה שנגזר למעלה, אבל הוא ביקש מחילה מהמחבר וחזר לאיתנו. גמרנו את הסיבובים, מותר לשבת עם הגב לרב. למה אין לכם דרך ארץ? למה לא מרדים את הילדים דרך ארץ? אני לא מבין. מסתובבים, מטיילים באמצע, לא אכפת, מפריע, לא מפריע. לא, סליחה שאני אומרים, אורח לרגע, רואה כל פגע. סליחה. בכל אופן, צריכים לומד אותם, לבית אלוהים להלך ולהגיש. הרי דוד המלך אמר איזה שהכי טוב, לבית אותו. שהכתב נתיק סוד בבית אלוהים נעלך ברגש. עוד חסים בית הכנסת באימה, בעירה, היום לא תריץ, כי היום נהיה דור חדש ולא ראו את הזקנים ומזנזנים בזקנים. רבי מערי כותב שכשהכתב נכנס לבית הכנסת לא ייכנס מיד, אלא יניח ידוע על המזוזנה. וישתחווה מול הארון קודש. ויאמר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך קודשך ויראתך. להיכנס באימה ומיראה בתוך בית הכנסת. אני סופר לפני, סופר לכם לפני קרוב ל-50 שנה, באתי כאן לאשדוד. היה חלום מועד לבקר את אבי מאיר הקפצירה, זכותו תגן עליהם. והוא היה קר באיזה דירת שיקום. אז הוא שמח, היינו איזה 3 בחורים, ואברכים כבר היינו. בקיצור, אמר, אני אלך איתכם היום להתפלל מנחה, כי תמיד יש לי בעיה עם החזנים, כן כשרים, לא כשרים, היום אני יכול. הלכנו איתו יחד לבית הכנסת. דיברנו דברי תורה בדרך, היה לי הרבה שאלות לשאול אותו. והגענו לבית הכנסת פתאום, אני אומר לכם, פתאום, בלי הכנה, הוא שתק. ונהיה רציני, אז פחדתי שאולי אני אמרתי מילה לא בהוגן. וראיתי אותו רועד, רועד ככה. תפסה את היד על המזוזה, השתחווה, רבותיי, אני לא מגזים. עם הראש עד הרצפה כמעט. ואיך יכול לזקוף, אני לא יודע. אני מעשה את זה בדרך הלכום. והבנך צעק כמו חייל, מהפתח, עד אהרון קודש, עמד עד אהרון קודש, נשק, חזר לאחוריו, כמו כהן גדול ביום הכיפורים, ישר, ולא נשק לדבר, היינו באמצע המשפט. אז רמז ביד, יש שם החדר בצד, הלכנו לחדר, והמשכנו לדבר את הספקות שהיה. סיימנו, חזר לבית הכנסת והתחיל פתח אליהו. קראנו מנחה. וזה היה לי ערך לימוד לכל החיים. אף על פי שאני גדלתי כאן חכמים, ראיתי זקנים, ראיתי חכמים, אבל כזה לא ראיתי. תראו מי, איך היו מתנהגים בדור שעבר. אז לפחות משהו מהם נלמד ונלמד את הילדים שלנו. אז אדם יעשה דוגמה לאחרים. בקיצור רבותיי, אני חוזר למעשה. אז הוא אמר שבשעה שדיברתי ואמרתי מה שאמרתי, ראיתי בהקיץ את רבנו הרשש, סבא של הדברי שלום, רבי יצחק שלום שרם, ואמר לי, אתה חושב שנכדי כתב את הדברים כפי שכתב מה שבא לו בראש, תדע כמה דקדק וכמה חשב ושקל ומתן וספר את המילים, התיבות והאותיות, וכתב מה שכתב. ואתה באת ודחית את דבריו וכאן, אומר, מהפחד, הוא התעלם. ומאותו יום, מי שמכיר, אני חושב מהכוונה שאני לא יודע כמה מקובלים יש היום, אבל אחנן הפנה שבקיעים בספרים שלו, כמו שלומאי ואליהו, מזכיר שלום ועוד, הוא כותב בהרבה מקומות, קיבלתי להסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. זאת אומרת, זה כתוצאה מאותו מעשה שהיה. אז מכאן נלמד, זה אומה, דברי שלום שהיה, היה לפני 200 שנה, זה לא לפני דורות, שנות דור, 200 שנה. מה נענה ומה נאמר כשאדם לומד דברי הרחידה, או דברי המערשה, או דברי המהר"ל, או דברי מרן הבית יוסף, שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר בו, כך כותב הרחידה עליו השלום, בספרו שם הגדולים, שהיו 3 באותו דור שמם יוסף, היה מערי בלד, רבי יוסף בן לב, היה מערי טייצק, רבי יוסף טייצק. רבי יוסף טייצק היה קדוש, תלמידו זה בעל ראשית חוכמה. הוא כותב, שאני זוכר למורי רבי יוסף טייצק, ש40 שנה לא ישן על מיטה, אלא על הכנפה. כנפה זה ספסן. כדי לא לישון הרבה, 3 שעות בלילה, והיה יושב ולומד כמו אריה. ועוני עולם, ובחרו בשמיים ברבי יוסף קאר שהוא יכתוב את השולחן ערוך כותב את המילים האלה, מפני עמתנותו היתרה. אנחנו לא נוכל להבין, אז מכאן אדם ידע מה זה גודל חכמי ישראל שכתבו מה שכתבו. כמה אנחנו צריכים לרחוש כבוד, כותב רבי יוסף חיים, כשאתה מוציא ספר מהארון, אתה תחזיק אותו כך, כמו שאתה מחזיק את הסל שלך או איזה, אלא תחבק אותו, תנשק אותו, תפתח את הספר ותלמד. כשאתה מסיים, אתה כותב שחוכמתה, חתום את הספר ותנשק את מה שכתוב, כדי שתזכור את מה שלמדת. תחזיר אותו למקום. כמה הם נזהרים שלא להשאיר ספרים ונשען עליהם ולשים ידיים עליהם, כל שכן שלא לכתוב עליהם וכדומה. היום אתה לפעמים פותח גמרא של איזה שטיפה בית הכנסת, מלא צבעונים, זהרו מן הצבעונים. אדום, ירוק, צהוב, כחול, אתה לא יודע מה רוצה הבן אדם שלמד בגמרא, מנמר אותה כולם נימורים נימורים. מה הוא עושה בשבת? אני לא יודע. זה משהו מבהים. יש הרם הקדמונים, ככתב העבר, שלא להגיע לספרים. יש כאלה כותבים, בסדר עצמו מתקנים מה שמתקנים. והעבר כותב, שחס ושלום, מי ש... חלילה וחס, יכולים לפגוע אותו. לכן צריך להיזהר עד כדי כאן, שהוא מצאת איזה טעות בדפוס אפילו, תכתוב בגיליון לצד, רק את התיקון, אבל לא בסדר עצמו. כמה אדם צריך לרחוש כבוד, אז אני חוזר לפסוק. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה אומר הכל רבותיי הפסוק. כשאני יושב ולומד תורה, אני מדליק מנורה למעלה. ואתה לומד, כל רגע שאתה לומד, אתה מול פני המנורה העליונה למעלה, אתה מאיר את הנרות. איזה נרות? נרות שלך. רבי שמעון בר יוחאי כותב, שבכל אדם יש לו מנורה שלו. מה זה המנורה? איפה המנורה? זה בפנים. ושבעה מקלי הראש. יש בראש את המנורה עצמה ואת שבעת, ששת הקנים היוצאים ממנה. ששת הקנים, שני האוזניים, שני העיניים, שני מקווה החותם והפה באמצע. הפה הוא הכי קדוש, הפה צריך לשמור אותו מכל משמר, אני אומר את זה לעצמי, לא לכם. כמה צריך להיזהר אדם למנות את המילים שהוא מוציא מהפה. למנות אותם כמונה מרגליות. ולמה? כמה שכוח הדיבור זה הדבר היחיד שיש לנו מעת הבורא ישירות. הכל יש לנו ממנו. אבל כוח הדיבור, כתוב, ויפח מהפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה תרגם אונקלוס? לרוח ממללה. הגוי, הבעלי חיים שהם צפצופי עופות. הדוב, האריה, נוהם, שאר בעלי החיים, הכלב מתרוצץ, נובח. אבל האדם מדבר. עכשיו יש חקירה. מה הדין לגבי דיבור בשפה אחרת? דואר שהרבנו ארי כתב שהוא היה נוהג, אפילו שהיה מדבר בשפת לשון הקודש, מה זה לשון הקודש? הם היו מדברים בלדינו, לדינו זה ידוע, זה שפה של יהודים, זה לא שפה של גויים. אני לא מדבר על קסטיליאנו, אני יודע, קוראים לזה כל השמות, ספרדית וכדומה, שמדברים גם בדרום אמריקה. אבל מדבר לדינו זה רק יהודים. היהודים שהיו בסלוניקי בירושלים, אני זוכר אותם, גם מטורקיה וכדומה, היו מדברים לדינו. לדינו זה שפה שרק יהודים דיברו אותה. ורבנו עלי, אמו, היא הייתה מסלוניקי, ספרדיה. אביו היה אשכנזי, משפחת דוריה. ואימו, הוא היה מדבר איתה כל הימים בלדינו. אבל בשבת, תארו לכם מה זה, זה דבר שקשה לבצע, אבל הוא היה נזהר. בשבת היה מדבר איתה בלשון הקודש, כאן מפורש בסדר שער הכוונות. למה זה שבת קודש? אז הסתפקנו, מה עם שאר השפות? הרבה יש מורים שלומדים לתלמידים שלהם צרפתים, אז הוא מדבר איתו צרפתית, והשני מדבר איתו באמהרית, והשלישי מדבר באנגלית, והרביעי בערבית. מה דינו של זה? האם זה נקרא לשון הקודש? זה כמו בלשון הקודש או לא? אני אומר לכם את האמת, הרבה הייתי מסתפק, לשאול, לא שאלתי, אבל עד שמצאתי בספר חסד אברהם, לרבנו אברהם, אז אולי הוא כותב, שכל שאר השפות, חוץ מלשון הקודש, הם כצפצופי עופות. מה הוא מתכוון? מה הוא רוצה? לא אופן צוטה. אלא זה סימנים. העופות, יש להם סימנים מיוחדים להזעיק עזרה. העופות, תשים להם, אם אתה תתרגל כמה ימים, נניח, נגיד, אם השכנים לא יעזור בעיות, עוד כמה שעות שאני שאלה. אם השכנים לא יעזור, לא נחדש את כל השכנים, אבל תשימו, נגיד, קצת חיטים, או אורז, או פרגלים, בחלום יום, יומיים, שלוש, יצאו לבוא העופות, הציפורים. שימו להם, שהציפורים יש להם צפצוף מיוחד להודיע לכל הציפורים יש פה אוכל. כאן מה אומרת על תרנגול? תרנגול שיושב לאכול בחצר שלו. צועק קוק קוק קוק. מה קרה? אומרת הגמרא שהוא לא אוכל לבד. הוא קורא לחברים שלו, בואו נאכל יחד. סתם, בינתיים ארוכה. אז בקיצור, העופות יש להם סימנים, שהם סימנים אם יש מצוקה, או יש איזה חיה רעה שבא, אז הם מודיעים אחד השני, יש להם, ואחרי שהיא עוברת, יש להם גם הרגעה. ידוע, אצל העופות יש הכל, לא רק עופות, גם בעלי החיים. אז השפות שקבעו הגויים לאומה שלהם, הצרפתים לאנשי צרפת, האנגלים לאנשי אנגליה ושאר העולם, כן, אז זה הדרך, זה סימנים, איתותים, אז זה לא דיבור. דיבור זה רק בלשון הקודש, ולא מה שהאשכנזים אומרים בלשון הקודש, ליידיש שלהם, זה גרמנית, במינה, זה לשון הקודש, אלא לשון הקודש זה מה שהתורה, יש התורה נכתבה. זה יקרה לשון הקודש. ובזה הקדוש ברוך הוא בלה את העולם, שנאמר, בדבר אדוני כמיים נעשו, והוא אכפיר קוצר העם. נפתח ספר יצירה. יש לנו מסורת שכתב אותו אברהם אבינו על אבא שלו. והוא כתב שמה, שבתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא בלה כתבת אותיות. ובהם עשה מה שעשה. צירף את האותיות, עשה א', ב', נ', נהיה אבן. אחר כך לקח א', ב', ר', עשה אור, ויהיות. לקח יות, שם בתוך המילה אור, נהיה ויר. וכן עשה הדרך. מתאר שם ספרי יצירה את כל צירופי האותיות, איך עשה השם יתברך, ואיך ברא את העולם, בכתבת אותיות התורה. לכן אנחנו צריכים לדעת, זו הסיבה שצריך לדקדק בלימוד שאדם ידרוס וירציג מפיו את המילים נכונות. כתבו מרן בית יוסף, חבל, זה מקצוע חשוב מאוד שאדם רוצה ללמוד לדעת הלכה הבוריה. כדאי מאוד להתמיד בלימוד בית יוסף. הבית יוסף בסימן זו נכבד, בהלכות קריאת שמה, כותב שם, שכמה צריך לדקדק בקריאת שמה. אבל הוא כותב שהאמת צריך לדקדק בכל מקום, גם בשאר התפילה. בפשעמר ובהללויות, וגם בסדר הקורבנות, וגם בלימוד תורה. אז למה הגמרא הקפידה ומדגישה להיזהר בקריאת שמע דווקא? הגמרא מביאה ראיה, הביאה דוגמאות, סליחה. פטיל תחדת, כנף פטיל. יש שם פה רפויה, פה דגושה. ודבדיל ביניהם. וכן על זה הדרך. ושמתם את, ולא שמתם את, שלא יבלע את הארץ. וכן על זה הדרך, הגמרא מתארת שם את כל המהלך. אז שואל מרן, למה הגמרא דיברה בקריאת שמע? אמרה מפני שזה כל עם הארץ קורא קריאת שמע. אז הזהירו אותו שלפחות הקריאת שמע שהוא קורא יהיה דקדק. אבל האמת, כולנו צריכים לדקדק גם בלימוד הגמרא, גם בלימוד קריאת תהילים, גם בכל קריאה וקריאה. לרוץ לבית הכנסת. מורה מקדש, בבקשה, שיהיה לכם מורה מקדש, זו התפינה שאני מברך אתכם, יותר מבריאות. אז בקיצור הדברים, כאן אנחנו לומדים שכשאדם לומד, הוא צריך לבטא כהוגן את התיבות ואת האותיות. ויש איזה הרבה סמך והרבה מקומות, גם בגמרא, גם בזוהר, גם בדברי הקבלה, גם בספרי המוסר, כיוון שהאותיות שאדם מוציא בגיל נבראות ממלאכים. ראשית חוכמה, כדאי ללמוד הרבה ראשית חוכמה. ראשית חוכמה, שם הוא כותב שהאות א' לבד, שאתה מוציא א', אפילו א' הזה יש לה יוד, וליוד הזאת יש קוצאיות. בקוצאיות של הארץ תלויים 100,000 עולמות. הצבע השום, אדם שאומר תורה ציווה לנו משה מרשה קהילת יעקב, וכן אומר את שאר הפסוקים, כמה מלאכים, כמה עולמות הוא בורא באותה שעה. ואם הוא לא מוציא איזה כהוגן, לא מבטא איזה נכון, אז זה חריג. אז שלום, לא רק שלא בנה אלא הם. ואדם צריך אדם שבאנו לעולם לתקן. לכן מסבירים את הקורא בתורה, הוא הדין לשליח ציבור. כל אחד נהיה היום שליח ציבור, למדו את זה מהאשכנזים. אשכנזים, זמנם, מי היה אומר קדיש? רק אחד. מי החזן? אז לכן מי שהיה עבד, אז הוא היה עובר בפני התיבה. אבל היום גם האשכנזים לא עושים כך, כולם קוראים קדיש, אז מה נתקע מינה, למה אתה שולח אותו להיות חזן? וכותב הרב אליעזר פאפו, עליו השלום, הגאון החסיד, רבי בספרו חסד האלפים, ואליעזר פאפו, למה אתם עומדים בדלת? תיכנסו בפנים, אתם מפריעים לאנשים להיכנס. ברח. אז אני אומר להיכנס, הוא בורח. בקיצור, אז כותב שם בלעזר פאפו, שאם הבן, נאמר, עולה ואומר קדיש, שבולע מילים, מכניס את אביו בגינם. אומרים לבן, לאבא, תראה איזה גולם בבית העולם. תראה, הוא לא יודע להגיד, התגדל והתחדש שמערבה. לבטות נכון את המילים. לכן אם הוא לא יודע, הוא כותב שבהפטרה לא יאמר את ההפטרה. כי לא יועיל אלא יזיק. לכן צריכים לזהר, בפרט בהפטרה, מפני שנביאים, אנחנו לא רגילים כל כך בנביאים. תורה זה אדם כל הזמן שומע קריאת התורה, התורה חוזר, אז זה רשום לו פחות או יותר במוח. אבל נביאים, יש הרבה פסוקים שהם קשים לביטוי. אם אדם לא רגיל בהם, אז בקלות יכול לטעות ולקרוא לא נכון. לכן צריך, כשהוא יודע שיש לו לקרוא הפטרה בשבת, לחזור על 177 פעמים בינו לבין עצמו. ומותר גם בלילה, כדי לא להכניס אבא שלו לגיהינם. אתה יחזור על זה כמה פעמים כדי שיוכל לקרוא את ההפטרה. מכתיב בנביא. המקור הוא מדרש הנעלם וזוהר חדש רות, כולם סומכים על זה, כל הפוסקים, שמענו 30 ראשונים שהביאו את המעשה הזה הידוע, שאיך אדם מציל את אביו מדינה שגיינם על ידי שמפתיר בן אבי. אז יש מצווה על הבן בעצמו להפתיר בן אבי. אז נחזור לעניין, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אל מול פני המנורה צריך לדעת שיש מנורה למעלה, והמנורה למעלה נעירה אישית על ידך, אתה מדליק אותו. ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, הנרות שלך. מי אלה הנרות שלך? שוב פעם, שני האוזניים, שני העיניים, שני מקרי החותם והפה. אז העיקר זה הפה, זה המנורה האמצעית, זה הקנה האמצעית שכולם מוצאים ממנו. אלה שירת מקווה הראש שבהם האדם עושה את רצון פרעו ואת רצון יוצרו ועושה נחתוח לקדוש ברוך. כמה האדם צריך, רבותיי, להתחזק בעבודת השם, בלימוד תורה. בעיקר, בעיקר רבותיי, הדור שלנו, השליחות של כולם זה לחנך את הילדים. בלי חינוך הילדים לא עשינו מאומה. כי אנחנו צריכים לדאוג מה יישאר אחרינו. זה אנחנו צריכים לדאוג. תראו כמה גדולים היו לנו שכבר יסתכלו לעולם. ואין לנו אותם. אז לפחות נשמור על הקיים וננחיל לדור הבא ולדורות הבאים את המסורת, את הדרך ארץ, את היראת שמיים, את העובדות, את המעשים, המעשים הטובים, את הדרכים הנכונות, איך לעבוד את השם, כדי שהילדים ילכו בדרכי השם. לא רק זה, היה להם, יהיו בעלי דרך ארץ ובעלי כתב הרב ראשי תורמה. הרי יש לנו דין של חינוך הילדים וחינוך הילדים, שאנחנו מרן בשולחן ערוך בסימן רש מ"ה ביורד העם והלכות תלמוד תורה. מה מרן אומר? מרן שם מדבר, די, מה קרה? אתה עושה טיפולים. מה מרן שם אומר? מרן אומר שצריך ללמוד תורה, שיש אדם תלמודו, זה דברי הגמרא, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתורה שבעל-פה, זה בתלמוד. תלמוד ראשי מפרש לדעת שורש ומקור כל הלכה והלכה מאיפה הוא. אבל מה שואל, כי אדם יודע מתי יהיה, אלא נצרח על ידי יומים, יחלק את הימים. יומיים נלמד מקרא, יומיים מקרא משנה, יומיים מקרא תלמוד. ואחרי שהתרגל כבר למקרא והוא בקי בו, אז הוא צריך יומיים, יהיה פחות קצת שעה ביום, כן עושה את זה, שעה לשבוע, כן עושה את זה. אבל שמה מרן ממשיך וכותב, שמובן לאדם ללמד תורה את בניו, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ושם כתבו הפוסקים, כל הפוסקים שבאו אחרי מרן, הוסיפו וכתבו שהאדם צריך שהילד מתחיל לדבר, מרן פורש, ולמדו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ואם לא מלמדו את הפסוקים, כאילו קוברו בחייו. תראו, זה מילים קשות. כאילו קוברו בחייו. כמה צריך היום, מה מלמד אותו? אם יהיה לטוב, תקבל ממני קורקינט. ואחר כך אתם יודעים לאן הוא מגיע עם הקורקינט. קורקינט. היום זה דור שהילדים שולטים על ההורים. וזה מתחיל לרותם מגיל אפס. אסור לאבא ולאמא לתת לילד או לילדה לשלוט עלינו. ברגע שהם מכתיבים לנו מה לעשות, איבדנו את הכל. זה המפתח. מגיל אפס. אז מה הם עושים? מביאים אותה לסבתא ולדודה, ואיזה מותק ואיזה חמוד ואיזה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט שלב הראשון זה מלך, כולם סדר, חמוד, חמוד, אבל כשצריך סדר, תעמיד אותו במקום. הילד לא יכול להכתיב להורים מה לעשות. אז נכון, היום הילד הוא מורה. למה? כי אתה הרגלת אותו כשהיה קטן, שמה שהוא רוצה הוא מקבל. כמו שאתה מזהיר אותו מסכנה של אש, ומסכנה של נחשים ועקרבים, וכל מיני סכנות אחרות, אתה צריך גם להזהיר אותו מייסורים ומכל מיני דברים לא טובים. וזה בעוכרנו, רבותיי. אנחנו איבדנו, הדור הזה בא דור חדש, ועם כל הציביליזציה, מה שיש כדי תקשורת וכדומה שנפמפנים בראש, מרעילים לנו את הנשמה, אנחנו שוכחים את מסורת אבותינו, ושוכחים את החינוך, ועזבנו את התורה של שלום ואת כל ה... ואז איך הילד ללמד תורה? אם אמא לוקח הולכת לים, היא צריכה ללכת לים עם החברות שלה, והיא לוקחת איתה את הילדים הקטנים, אז מה הוא בן? הוא לא מבין כלום. הוא צריך הכל בגיל 3-4, הוא בגיל 5 כבר, הוא יומד בגיל 3. בגיל 3. והיא לא מבינה שבספר חסידים, טיפשה מטופשת, בספר חסידים כותב שאם אמא מניקה את הילד ויש לפניה איזה תינוק, תיזהר לחסות את עצמה. אבל בי שהוא לא מבין, כיוון שהראייה מזיקה, והיא תזיק לו כשהוא יגדל. מרן בשולחן ערוך כותב לגבי בשר וחלב, שם מרן מביא גם בהקשר, שם במאחרי בואים, כותב מרן שצריך להיזהר לא לתת את הילד למנקת גויה. מצד ההלכה מותר, אבל כשיש לאדם ממון ויכול לזכור מנקת יהודיה, אז מחייבים אותו בדין לזכור מנקת יהודיה שתאכיל אותו, כיוון שהיא אוכלת כשר. ואילו מלכת גויה הוא אוכל שקצים מורמסים. ולמה? כותב השח, מפני שאם תניק אותו גויה, החלב שלה מטמטם אותו. זה מה שהיה אצל משה רבנו. זאת הראייה גדולה מזו. משה רבנו שזכה לדבר עם השכינה, מה אמרו מלכי השרת? גדולה של עולם, מי שעתיד לעמוד מולך בהר סיני וללמד תורה את ישראל, ינק חלב לקריאה, לכן הוא לא רצה. הילך ויקרא לך אישה עברייה מן העבריות, ותניק לך את הילד, ותאמר, הניחי את הילד הזה והניקיהו לי. והניקיהו, אומר המדרש, חסר יוד שמה. ותיקח האישה הילד ותניקהו, חסר יוד, ותניקהו, חסר יוד. מה חסר יוד? אומר המדרש, ותנקהו. מה ותנקהו? מה צריך לנקות? אלא, צריך לתתור פשיל. שכיוון שלפני כן המצריות ניסו להשקוט אותו, אז הוא סגר את המשפתיים, הוא חצם. אבל תפתף טיפות של חלב של גויות על השפתיים שלו. עכשיו שבאה אמא שלו להשקוט אותו, אז הוא יודע שזה אמא שלו, הוא יודע שזה חלב יהודיה, הוא לא פתח את הפה, כי ברגע שפתח את הפה, כנסו בפנים טיפות של המצריות, אז האמא קלטה מה קורה, תראה איזה אישה הייתה יוכלת, תראה מי זאת יוכלת. אז היא לקחה חיתול, או לא היה אז מישהו, אבל לקחה חיתול, ונגוון לו את הפה, ותנקהו, ואחר כך הניקה אותו, הוא פתח את הפה. אז אם תראו מכאן, זאת אומרת שזה כן משפיע. אז הוא צריך להיות משה רבנו, הוא ינק לאמא שלו שהיא יוכלת, צדקת, ואמא שבדיים. אבל אנחנו, גם אנחנו יהודים, אנחנו תלמידה של משה רבנו. מה זה, מאיפה התורה שלנו? למה קורה לו משה רבן? כי מאיפה אנחנו יודעים? כפותים המפרשים. מאיפה אתה יודע שזה א' וזה ב'? מאיפה אתה יודע שזה ג' וזה ד'? כתוב בתורה? לא. תורה שנעת ב', וזה מסורת. מי לימד? מאיפה למדת? מהרב שלך, והרב שלך מהרב שלו. והרב שלו ממי? הראשון היה משה רבן. משה רבן הוא לימד אותנו את א' ב'. אז הוא מורה שלנו. והוא לימד אותנו שצריכים לשמור, והילד צריך לאכול כשר, וכמה שאתה שומר עליו יותר, שומר לו גם על העיניים, גם על האוזניים, שומרים כל מיני מוזיקות, או מביאים סרטונים, יום אחד אני אגיד לכם את האמת, ראיתי אצל, איך אומרים שמה, החברים של השכנים, השכנים של החברים, לא זוכר מי היה, הביאו איזה סרטון. ואני אגיד לכם איזה סרטון זה היה. היה סרטון, זה לפני הרבה שנים, של יוסף מוקיר שבת. מי לא מכיר את הסיפור של יוסף מוקיר שבת? עשו לזה סרטון, דיבור שחקנים, ואתה רואה. ואז אני מסתכל, אוי ואבוי, מה אני רואה שם? במינה. אז הם צועקים עליהם, מה קרה? אתם לא מבינים, השתגעתם. אמרתי להם, תסתכלו, הביאו שחקן, שחקו שחקן, שחקן בנו, והפישו לו בורנטה, אתם יודעים את זה בורנטה? הוא מבט, והוא היה האדום המעביד של יוסף עוקר שבת. והוא שם היה מבול כזה כחום, קשוח.
נדבר כזה, מהפרון, מפייה,
קורצות, קורפס, וזה. ויוסף מוקיר שבת כזה עדין, חדנון כזה, ואתה רואה שמה, אתה רואה אותו. עכשיו הילד רואה, הוא נקשר, ילד, זה תחילת החיים שלו. זה נרשם לו במוח לכל החיים. זה לא זז ממנו. הוא רואה את הדמות הזאת של הגוי. זה גוי, הביאו שחקן גוי. ואפילו יהודי עוד הזה ברוח השם שלו. חגב שבת, אוכל לבדות תוצפות, בואים נדאר, במינה, כולו תומה. זה יולד את הילד שלך? זה שזה איזה קדושה? אוי ואבוי. אותו דבר, תארו לכם, תכנסו לבתים של יהודים, אנציקלופדיה לבית היהודי, לבית הם לא שכה יחורים בזה גם. אנציקלופדיה של כמה כרכים, 20, 30 כרכים, אתם יודעים מה יש בתוך האנציקלופדיה הזאת? אני פתח פעם, גם אחד נפתחתי לראות. אתה רואה, כל ראשי אומות העולם, הרוצחים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, הדמויות שלהם שם בתוך הספר. ילד שרואה את זה, מטמא את העיניים. אותו הדבר לשם אדם, הוא צריך להביא לך את הכל, הוא יביא לך את כל הכנסיות, ואת כל המסגדים בבתי עבודה זרה שבהודו ובשנחאי ובג'הנם, אני לא יודע באיזה קצי העולם בצד השני של כדור הארץ, ונגמר לך השאלות בצד השני של כדור הארץ, ואתה רואה הוא כותב מקדש הינדי, ואיזה פוזה, איזה תמונה. תאר לך, ילד קטן קורא אנציקלופדיה לבית היהודי. אני אומר, צעקתי על זה בפומבי. אבל זה קרה קצת זעזוע, אבל זה היה טוב. נתנו לזה הסכמות, בלי לראות. נקפו הסכמות מכל גדולי ישראל של דור שערב. אני לא רוצה להזכיר אותם, אני חתם בגן עדן. אחרי זה הם משכו את את ההסכמות. אני דיברתי עם כמה מהאנשים שלהם, אמרתם, איך זה? הרי גמרא קורשת, צעד בני רשע לא טוב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות. שואלת הגמרא, למה קרו עיניו של יצחק? מפני שהסתכל בדמותו של אותו רשע. עשיו היה בא לשמש אותו, אבל עשיו רשע. ויצחק אבינו ראה את פנה, ומשם קרו עיניו. נו, מה נענה על זה? והיום אתה רוצה שטרות, לא הוא, בפרט זה 50 שקל, בר מינן, כמה צעקתי על זה, עשו עליי תוכנית ברדיו, בכל מיני כלי התקשורת, לא, לא עניתי להם. מה כבודך לא מגיב, זה לא משלכם. הם יותר גרועים מאיתנו. שמו שם תמונה של אחד רשם לשומרת תמה, שהיה גר בחיפה, והוא היה נשוי עם נוצריה אדוקה שהולכת כל יום ראשון בבוקר לכנסייה בחיפה. ובזמנו הרב קוק עליו השלום נסע עד חיפה והתחנן בפניו, תגייר אותה. אמר לו, לא אגייר אותה. אז פנים נגיד נגינה, שם אותה ל-50 שקל ואנשים מסתכלים על זה. ולא יודעים שזה נתנה את העיניים. ואת אליי כבר ראיתי, תקפל את זה. אל תפתח את זה בצד שזה נמצא בתמונה של התמי הזה. ולא ששאר הדמויות יותר טובות, לא. אבל זה תמי אנטי. ילד רואה את זה, זה נרשם לו. כך כותב, רבותינו לימדנו, חזן, שתינוק, מה שהוא רואה כשהוא קטן, זה נרשם בנשמה שלו. וזה לא זז ממנו כל ימי חייו. תראו לכם, והרב מעבר יבוק שואל, למה? זה מאז ומתמיד, זה אלפי שנים. תינוק נולד, הוא בוכה. אז מה עושים? שרים לו. עכשיו לו, הוא נרגע. מה קרה? למה הוא נרגע ממוזיקה, משירה, משר לו? הוא אומר מפני שמזמן קצר, לפני כמה חודשים רק, הוא הגיע מלמעלה. הנשמה שלו ירדה מלמעלה. והיא שם, ממה נהנית הנשמה? אין שם אוכל, ואין שם שתייה, ובטח לא גלידה, וגם לא פיצה. לא בגלל שזה לא בריא, אלא בגלל שזה גשמי. אז יש שם מוז שירים, המלאכים משוררים. אנחנו אומרים בבוקר. ברון יחד כוכוך בבוקר, וירינו כל בני האלוהים. ואיזה, היה לי עוד פעם בילדות את הזקנים בשעה 3 לפנות בוקר, באים לבית הכנסת וקוראים יחד, כל בוקר, בקשות, שירים, שבחות אשר יתברך, ואיזה ערגה, ואחר מתחילים תפילת שחרית, איזה שחרית. זה עולם הבא, רבותיי. אז התינוק, הוא היה שומע שם את המוזיקה, והנשמה שלו כעת ריאה, היא באה כעת, ישר מהתנור, אז אתה מנגן לו, מתחיל לחשוב, איזה מנגינה הזאת שמעתי בדיוק, איזה מחתקה זה היה פה, שם, איזה עולם, איזה קומה, איזה... אז תאר לך מה משפיע על נפש הילד, הכל. זה ידוע, ילד שגדל בבית ששמע עצבים וצעקות, הוא לא מקום. הוא אלים, כן, כי הוא גדל בתוך חממה של אלימות. אבל ילד שגדל בבית רגוע, שקט, ומדברים בנעת, ובכבוד, וכל דבר, ומצלב לו. וכן אז זה הדרך, בכל הדברים. אז רבותיי, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, זה לא שאני אומר כאן. אני אומר, זה דבר קצת חריף. אבל אני צריך לחנך את עצמי. כשאני אחנך את עצמי, אז ממנה אני לא צריך לחנך את הילדים. לבד הוא מתחנך, לבד הוא רואה, הוא רואה דוגמה. אני צריך לשמש לילד דוגמה אישית. אם אבא יושב על שולחן שבת ומשבח צדיקים וחכמים, אבל צדיקים אמיתיים, לא כאלה, תלוי בבות שכל מיני שלא שווים, אפילו עבורה. היו הולכים אפילו להשתתח על טבעם, במינה, שמצילת, בגלל. אז אתה משבח אלה שלומדים תורה, ואתה מצפה לילד, והייתי פלוני, יושב בבית הכנסת כמה שעות ולומד איזה. וגם אתה מגנה את הרשע שאתה אומר לילד שלך, הייתי את האור, אתה מכיר אותו, שהוא משחק לפים, והוא מדבר, והוא מקלל, והוא מגדף, כמה הוא מאוס בעיני השם. זה נכנס לילד בנשמה. רבותיי, אני, כשהייתי ילד, אז אבא היה לוקח לי להרבה מקומות. אז אני זוכר שהוא היה רבה לדבר איתי לפעמים נגד אנשים מסוימים שהיו בדרך. תראו, היהודים של פעם, שהגיעו מחוץ לארץ. אז עד היום אתה יכול אולי למצוא את הפליטים שנשארו, אם זה באור יהודה, או ברמלה על הכביש הראשי, או בשכונת התקווה, בוא נגיד ככה. אתם מכירים אותם, אנשים שם על הטאולה ומשחקים. וכן, אז זה הדרך. אז היה כזה קפה גדול ביישוב מחנה יהודה בירושלים, ואבא היה צריך לעבור שם. אז זה היה מזהיר אותי מהם. ואני אומר לכם את האמת, הייתי ילד, הרהבתי בליבי. למה אבא מדבר שלילי ככה? זה לא הסלם שלו, זה לא השפה שלו. אבל שדחתי. הרי זה כשקצת יותר התבגרתי ולמדתי לספר ראשית חוכמה, ושם בסופו פרק גידול בנים. שם הוא כותב, מה זה חינוך של ילד? הוא אומר שאתה הולך ברחוב, אתה רואה צדיק מתנהג בדרך ארץ ובירת שמיים ועוצם את העיניים וזה, תגיד להם שם תראה איזה צדיק. או ראית איזה תלמיד חכם ושם לומד, תגיד לו כמה שצריך. כדי שהוא יקבל ויספוק את האווירה הזאת. ואומר השכמה, ואם ראית רשע או אחת צועק בשוק, תגידו כמה שוטה אדם זה שצועק נוער כמו חמור. כן? זה חינוך. לחנך את הילד שיש בעולם רשעים ויש בעולם צדיקים. ואני צריך להיות עם הצדיקים ולא עם הרשעים. אז כך הוא לומד, הוא כבר לבד ידע להבחין, הוא יראה שאבא שלו אמיתי, ואתה אין לך דוב הצופי. אבל כשאדם יושב בבית ומתחיל לדבר פוליטיקה, ואיזה רכב השכן הזה קנה, והוא יש לו פלאפון כזה וכזה, והאישה מספרת על החנויות שהיא ביקרה, והקניונים, אז הילד רוצה קטן. הוא חולם להיות פעם בעל קניון, ויכול להיות שהוא יהיה בעל קניון, בזכותו, בזכות ההורים. אז מה שאני משבח, זה בדיוק מה שהילד יוצא אחר כך. לכן, רבותיי, זה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להשמיש. לתת, מגיל אפס, מההתחלה, ואף פעם לא נפל. אף פעם לא אומר מה. להצעוק ולהתפלל השם. היה גדול אחד מאוד בישראל, אני לא אזכיר את שמו, כי יש הרבה שמכירים אותו, או שמו עליו, לא הכירו אותו, אבל שמו עליו. נפטר לפני איזה 60 שנה בערך. גאון גדול, חסיד קדוש, ספרדי, והיה מיוחד בינו. הוא היה רבו של מורדי בפשט, תורת הפשט, אבל למד אצלו כמעט כל השס. ובקיצור, היינו הולכים כל יום טוב, מה זה יום טוב, מתי הולכים לבקר אותו, ביום טוב היה סעודה רבותיי מתחילת בסביבות 9:30 בבוקר, מסתיימת 10:10 ומשהו, יושבים ללמוד מה לומדים. בפסח היינו לומדים כל יום פרק שיר השירים עם תרגום שני. יש בו מדרשים מדהימים, מה זה לסוסתי בכתבי פרעות, עם מתיחה עייתי ובחיי הפתוחים. אתה לומד. בסוכות היינו לומדים את הספר שיש היום, איך קוראים לזה? לא? איך?
חמד אלוקים.
חמד אלוקים, בדיוק. חמד אלוקים, יש לכל יום קריאה שלו. שאושפיסים, אז גם בלילה, גם ביום. ככה היה, בשבועות, זה לא היה פשוט. ולחזור מבית הכנסת, ולשבת ללמוד את האזהרות דרבי שלמה אל בן גבירול. המון יום זה, נחלו עם זה, עדת חוסי איש האלוהים. ספרים מדהימים. אז והיינו הולכים, ואבא היה אומר, אני הולך לישון 20 דקות. הוא היה מקפיד, לא לישון חצי שעה. ותעיר אותי, היה שעה אחד, היה שעה סביבות 10:30, ברגע 10:11, תעיר אותי ב-11. אף פעם לא יצא שיערתי אותו, הוא לבד כאן. כל שבת, זה ככה היה לגמרי אותו. ואז הוא כאן, וקדימה אנחנו מזהים, הולכים לבקר את הרב, הרב שלו, לבקר אותו. אז היינו הולכים ב-11, וישבים חצי שעה. הוא היה מגלגל את כל ההיסטוריה ואת כל ההווה וגם העתיד, מה יהיה בעתיד בדור הזה, כל הקלקולים ומה צריך לחסום, מה צריך לתקן, מה צריך וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זה היה ביקור חג שיש ממנו תועלת לנו, לנשמה. וב-11:30 אבא היה כאן, לא רוצים. למה? אז אם מתחילים לבוא הרבנים ושאר האנשים, אז לא היה רוצים לפגוש אף אחד. זה ביטול תורה. והם הולכים בית הכנסת, רושבים ללמוד. זה היה כל חג. אז מה רציתי לומר לכם? באחד הפעמים שביקרנו את הרב, אז הוא דיבר על הבן שלו, היה הוא בן יחיד. שהגיע לארץ, והרב עליו השלום, הוא היה כל כך חסיד, שהיה מקפיד מאוד במצוות התלויות בארץ. שמיטה דחומרה דחומרה בכל החומרות שיש. מעשרות, תבל, חנה, היה זורע את השדה והיה קוצר חיטים למצה שמורה והיה טוחן בידיים. אני לא יכול לתאר לכם את החומרות שלא אפלה לכם. והיה אוהב את ארץ ישראל אהבה עזה. כי תדעת לפני השם בארצות החיים. הגמרא אומרת, בעבודה זרה, מי שמערך בארץ ישראל מחיים עבונותיו, ומעומד זה כל הגר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. מה זה לא אלוהי אמת? מתפלל שם בחוץ לארץ, הוא עושה עם היום, הלך, משרד התיירות, נתפל, פתוח, שר. הולך, מקים על אלה דולת, שובל צדיקים, בטח, שובל צדיקים, הוא קובע את הצדיקים. הוא הולך לשם, מטייל, ומחליף את הנשמה שלו. קראו בספרים, מה כתוב? אז הוא חוצה, ואז הוא מתפלל שם, אומר הרב אברהם אזולאי, מה זה ללא אלוהי אמת? מה, מי אלה שמתפללים בחוץ לארץ נקראים עובדי עבודה זרה בטהרה? כאן גדולה אומרת. איך אתה אומר עליהם כך? אומר כן. אומר פה כשאתה מתפלל לשכינה הקדושה, לא קחת את התפילה שלך ומעלה אותה למעלה. אבל בחוץ לארץ כשאתה מתפלל, השר של אותה מדינה, אתה בטורקיה? יש שר של טורקיה, ברעלה, במדינה. הוא, הטורקיה הזה, לוקח את התפילה ומעלה אותה דרך מסדרון לארץ ישראל. אז אתה, אם אתה, אתה היית פה, והלכת לשם, ומשם התפילה חוזרת ככה. אז למה אתה עושה ככה וככה? פלל פה. אז הוא נוסע לראש השנה, הוא לא יודע, הוא כזה טיפש, לא מבין ולא חושב שהתפילות בקברי צדיקים, איפה שלא יהיה, עוברות דרך מערת המכפלה. אז למה אתה נוסע לשם והתפילה תחזור לכאן? ומה, ובדרך את תפריע להשתוק, ובדרך לשם לוקחים ממך מס, השר הטורקי, לא דיברתי עליו, חכה רגע, אתה מטורקיה. אז השר הטורקי לוקח, מה אתה מסתכל? מה זה מעניין אותך? אז השר הטורקי לוקח מס מהתפילה שלך, חצי, שליש, רביע. הבנת? זה מה שקורה פה. עכשיו, לכן, זה נקרא, הוא עובד כאילו את אותו שר. אז הוא נוסע למרוקו. וואו, וואו, וואו. מרוקו, יש שם מקום שמותר לאכול, אוי ואבוי. שאלו את הרב עמר, שיהיה. הרב עמר אמר לי, אין מקום במרוקו לאכול, אסור לאכול שם כלום. הכל שם טרף. אומר לך, יש שם שטויות, יש שם שטחה, יש שם סיפורים. וזה, רוצים לחלוב אותך לקחת לך את הכסף. אבל בקיצור, זה, אתה נוסע לחוץ לארץ, הוא לוקח לך את המס. אז הוא היה אומר לאבא כל פעם, הלוואי ולא הייתי עולה לארץ ישראל, והבן שלי לא היה מתקלקל. ולא שהתקלקל, הוא לא חסר שלום, נהיה טוב. הוא היה יהודי, אבל לא, לא למד תורה. היה לך בבית הכנסת, שומר שבא, אבל כאב לו. כל ביקור חג זה היה הדיבור שלו. לימים הרב הלך לעולמו. ואז מה קרה? פתאום הבן שלו, אחרי חודשיים שלושה, מגיע לבית הכנסת. ובית הכנסת שלו הייתה פרטית, הוא היה כזה חסיד, שהוא לא היה עושה הקדש. בית הכנסת זה פרטי. ואז אסור היה לך אפילו לתרום כיסא. והוא שם שלט, הכל פה זה מכספי אני. ואני בניתי אותו על תנאי, כדי שלא ייכנסו עם הבעיות ששוטים באמצע, או אוכלים וכדומה, כל מיני שאלות אחרות, מועד בהקדש וכדומה, וליסו. אז, וטוב, והנה, אחרי 10 שנים, אחד הרבנים, לא אסביר שמות, נפטר גם הוא. ראה בחלום אותו. אמרנו, מה? ראית את הבן שלך, היית מדבר? נהיה בן אדם, נהיה. אמר לו, כן, כן, כן. אתה יודע כמה תחינות, כמה תפילות, כמה גלגלים סובבתי למעלה ברקיע עד שהוא נהיה בן אדם. אתה לא יודע כמה דמעות ליד כיסא הכבוד שפכתי שם עד שהגיע לאן שהגיע. אז תארו לכם מה זה חינוך ילדים, מה זה מסירות נפש, מה זה ארץ ישראל, מה זה קדושה, מה זה טהרה. והוא גדל בקדושה ובטהרה, אבל בא לארץ לפה אז, לפני 60, 70 שנה, 80 שנה, ואפילו 100 שנה, היה משבר גדול. כי אנשים חשבו, באנו לארץ ישראל, גמרנו, זה בית המקדש, זה ירושלים, ואנחנו כל הזמן, תחזנה עינינו, שוכה לציון ברחמים, אז הגיעו לארץ ישראל, חשבו מי יודע מה, אז, וגם הילדים התקלקלו, כי התחברו עם כל מיני, וראו עולם אחר, וראו גם הבריטים באו לכאן, בהתחלה היו הטורקים, אז עשו בגדים ארוכים, ואנשים היו הולכות עם שמלות ארוכות. מתי קיצרו את השמלות? תברר ותראה. מתי? כשהבריטים הגיעו. לפני 100 שנה, היום זה 100 שנה כבר. לפני 100 שנה, מלחמת העולם הראשונה, אז הכל מתהפך, ונהיה מהפך שלם בכל. גם גברים התחילו לגבוש חליפות, אז היו לובשים פומפז, זבון זה היה נקרא חלוק. גלימה עליו, זה היה לבוש, תפס, לא היה כל הלבוש הזה האירופי וכל ה... אז הכל השתנה. וגם הדיבור, וממילא החינוך, ומשם זה התדרדר לעוד דברים אחרים. לכן רבותיי, סליחו לי שהערכתי קצת, אבל תאמינו לי, דיברתי עם נעמת ליבי. אנחנו צריכים להתחזק ולזכור כל רגע. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ואת הילדים ואת הנכדים לחנך בדרך התורה והיראה, בדרך רוח ישראל סבא, לשמור אותם מכל משמר כמה שאפשר. לא להקפיד עליהם יותר מדי, ספר חסידים עצמו כותב. כותב שם, נדמה לי בסימן ש"ו, כותב שהאבא שילמד את בנו, אם הוא יכול ללמד אותו מקרא, והבן אוהב את המקרא, תלמד אותו. אבל אם הוא פתר אותו שהוא קץ בזה, עזוב אותו, אל תלחץ אותו, ותלמד אותו תלמוד, מדרשים, דברים אחרים. וכן, יש כזה אוהב מדרש, ולומד מדרש שהוא קץ בזה. אז כל ילד, כי הגמרא אומרת, אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ. יש אומנם דברים בסיסיים שאנחנו צריכים ללמוד, זה הלכות. לדעת מה יעשה ישראל, אבל גם להעשיר את הידע, ללמוד עוד ספרים, ללמוד ספרים קדושים, שכתבו אותם מהחברים הקדמונים, לא של דורנו, לא של הדורות החדשים, שאתה לא יודע מאיפה באו, חדשים יקרו באו, בקיצור, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, אז חזקו ויצאו. יש ספרים רבותיי בחוץ, סליחה שאני קצת מבקש, אבל זה טוב כדי שנוכל להוציא עוד ספרים, כי כולם שואלים מה הספר הבא, מה הספר הבא, זה תלוי בכם. אם אדם קונה ספרים ומחזק את ההוצאה לאור, אז אנחנו יכולים, יש לנו הכנסה, שעל סמך זה יכולים להוציא עוד ספרים אחרים. אז תזכו למצוות, והשם יהיה בעזרכם, ונזכה שבנינו ובני בנינו יהיו עובדי השם ולומדי תורתו נשמע עד עולם. תזכו למצוות.